אוקיי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי. אני כבר לא קורא לו מדבר אל הקיר או לא מדבר אל הקיר, אני כבר מדבר אל יותר מדי אנשים, אז זה כבר לא קיר. בינתיים הוא יהיה הפודקאסט של טובי, ואחר כך נראה מה הלאה. היום אנחנו נקיים פה שיחה משולשת, אני רק אגיד שזה פרק מספר 14 כבר, ואיתי אסתי סגל שיזמה את דיון החירום הזה, נקרא לזה ככה, אסתי שהייתה אורחת שלי לפני 3-4 פרקים, ודיברנו הרבה על מצב התקשורת, על הבעלויות, על האינטרסים, על העיתונות בארץ בכלל בשנים האחרונות, בעשור האחרון אפילו יותר. ואיתנו גם ירון טנברינק, עיתונאי עם קילומטראז', היה בידיעות אחרונות, עשה גם טלוויזיה, היום הוא עורך טיים אאוט תל אביב, וכותב הרבה. עברתי עכשיו על כמה וכמה טורים האחרונים, מה שקוראוי ערוץ 2, או יותר נכון מה שהיה חדשות ערוץ 2, וזה היום יותר 12, אבל 12 כשם קוד, כי באמת אנחנו מדברים על, נקרא לזה ככה, מערכות החדשות של, או כל מה שקשור בחדשות בערוצים המסחריים, כי בתאגיד זה טיפה שונה, אבל באמת נניח לזה כרגע. ואני אפתח, כמובן שאנחנו נדון בסיפור של, סביב הסיפור של מרב מיכאלי ובן זוגה ליאור שליין, שנסעו לאמריקה ולא סיפרו למה, והכתב של, הכתב המדיני, ככה מוגדר היום, של חדשות 12 דיווח, היה לו סקופ לא נורמלי ביום שישי בערב. אני מודה שאני לא ראיתי, אבל שמעתי שזה היה מאוד דרמטי, שהיא נסעה למרות שראש הממשלה הנחה לא לנסוע, גם כן סיפור מוזר, כי הוא הרי, הגבולות פתוחים, זאת אומרת, כל אחד יכול לנסוע, הוא יכול להנחות, אבל אנשים יכולים לנסוע, לחזור, יש מגבלות, הכל בסדר, אבל גם הוא דיבר על זה שלא רק שהוא התנגד לזה, הוא גם נזף בה, ואני לא קונה את הסיפור הזה. בכל אופן, בסוף התברר שהם נסו לקבל את פניו של תינוק שהם הביאו באמצעות פונדקאית בארצות הברית, וכולם מחקו ציוצים בסיתונות והתנצלו ויונאימית, והדבר הכי משונה שקרה בכל הדבר הזה, זה ההתקרנפות וההתקפלות וההצטופפות, ציפוף השורות של חדשות ערוץ 2, מי העורך של המהדורה, דרך הקולגות שם, מביך לחלוטין. ולפני שאני אעבור לאסתי שתציג למה זה כל כך הקפיץ אותה, אני רק אגיד שממש היום במקרה קראתי ציטוט ממישהי שציטטה בטוויטר את אדם ברוך המנוח, שלפני סדר גודל של 20 שנה כתב בטור, אחד הטורים האחרונים שלו במעריב, שרוב רובו של הציבור, 80 וכך אחוזים מהציבור, לא יודעים שערוץ 2, ככה הוא קרא לזה, הוא לא ערוץ ערוך, אלא ערוץ מופק. ואני הערתי שהיום זה כנראה קרוב ל-100%, וזה כבר לא רק ערוץ 2, זה גם ערוץ 2, ומה שהיה ערוץ 10, וכל מה שמסחרי. זהו, עד כאן ההקדמה. אסתי, מה כל כך הקפיץ אותך?
נתחיל רגע בהמשך למה שאמרת ערוץ 2, שחשוב לציין את שנת 94 כשנת, איך נקרא לזה, שנת האפס, או משהו בכל מה שקשור לתקשורת, כי קרו בה שני דברים. אחד, כולנו זוכרים רצח רבין, אבל השני זה שערוץ 2, שעד אז היה ניסיוני, הערוץ המסחרי, יצא, זהו, שם התחילו השידורים שלו, אם אתם זוכרים, 7 ימים, 24 שעות ביום, על הרצח והשבעה וכו' וכו'. שני אלה יצאו לדרך, שניהם שינו לחלוטין את מפת מדינת ישראל. אבל נחזור לענייננו, כשאנחנו דיברנו שנינו, טובי ואני, לפני כמה ימים, דיברנו על מפת התקשורת, ואני הבאתי דוגמאות לסיפור של הבעלויות, איך זה התבטא למשל במתווה הגז, ואיך לא יכולנו לשדר כאן, וזה שם וכו'. והנה היום נקרא, היום, אתמול זה התחיל.
שלשום.
שלשום התחיל ביום שישי, אני כמובן הגעתי לזה רק במוצאי שבת, כי לא ידעתי, טוב שיש טוויטר. בכל מקרה, הייתה לנו כאן דוגמה מוחשית שוב לאותם דברים שדיברנו, בעלויות וכו'. ואז נפלו עיניי על הכתבה שלך, ירון, שכתבת על זה היום בטיים אאוט. וכיוון שאתה עוקב, אני שמתי לב, אני קוראת די בהקפדה את כל התורים שלך על התקשורת ובכלל, הייתי מאוד שמחה לשמוע מה אתה חושב, למה האירוע הזה, האם הוא בכלל, אולי הוא לא דרמטי בכלל, אולי הוא סתם המשכיות, או שאולי כן ציון דרך, מה אתה חושב?
אני לא חושב שזה אירוע דרמטי בכלל, אני חושב שזה, כמו שאת אוהבת להגיד, זאת לא טעות, זאת מדיניות. טעות מהסוג הזה זה דבר שאם הוא קורה, הוא יכול לקרות, זאת אומרת, כתב יכול לשדר ידיעה שגויה, כי הוא לא קיבל את האינפורמציה שהוא קיווה לקבל מהדובר, לא הכילו אותו בכפית, אז כן, אז הוא פרסם ידיעה שגויה, זה יכול לקרות. האופן שבו קברניטי N12, העורך הראשי גיא סודרי ועורכים אחרים וטלנטים אחרים של חברת החדשות, זינקו לצופף שורות ולהגן עליו, מראה שהבעיה היא אינהרנטית. זאת אומרת, זה לא שקרה כאן שקרתה שם איזושהי פשלה נדירה. זה לא שבדרך כלל כן בודקים ומצליבים מידע לפני שמביאים אותו לציבור. זה שיש משהו פגום באופן עמוק, באופן שבו האנשים האלה תופסים את התפקיד שלהם. הם התרגלו במהלך שנות נתניהו לזה שהם מקבלים מהשלטון את האייטמים שלהם בכפית. הם מקבלים מנות יפות ונדיבות של הדלפות של השלטון, והם פשוט יכולים לפרסם אותם כחדשות, לפעמים אפילו כחשיפה, כסקופ, והם נורא רגילים לסוג העבודה הזה, וסוג העבודה שהם פחות מורגלים אליו, זה מה שנקרא עיתונות ולא דוברות או יחסי ציבור, זה באמת העניין הזה של, אמרו לך שהשרה טסה לחול, אתה מתקשר לדובר שלה, הוא אומר לך, זאת נסיעה פרטית, והוא מסרב למסור פרטים נוספים. מה אתה עושה בשלב הזה? בשלב הזה, בתור עיתונאי, אתה מתחיל כמו משוגע להרים טלפונים לכל מי שאתה רק יכול לדמיין שיכול להאיר אור על הנסיעה הזאת, ולנסות להבין מה הסיפור, האם יש סיפור, יכול להיות שזה סיפור ענק, יכול להיות שזה סיפור, יכול להיות שאין סיפור, יכול להיות שיש סיבה טובה לנסיעה. כל הדברים האלה עיתונאי אמור לבדוק. חדשות 12, N12, איך שהם לא קוראים לעצמם עכשיו, לא רק שלא תורכים לעשות את הדבר הזה, הם גם עטפו את הסיפור ב, 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 במידע שהוא מומצא. זאת אומרת, מידע שלא היה ולא נברא, לא שראש הממשלה כעס עליה, אין שום אינדיקציה לדבר הזה.
אני
לא
מאוד אופתע, או מאוד אופתע אם אני אשמע שהיה איזה דיבייט בינה לבין בנט, זה פשוט לא סביר בעליל.
קשה לי מאוד רוצה... להבין, אני מוכן לאכול כובע אם זה נכון,
רגע, שנייה ירון, אני רק רוצה, תסלחו לי, אני קרצייה של הפרטים הקטנים, המילה ראש הממשלה, אם אני זוכרת נכון, לא הוזכרה, יש בנט, לא ראש הממשלה.
אוקיי, ממשלת בנט, או ממשלת בנט לפיד, כמובן.
כן, כן. בקיצור, יש כאן איזה בעיה באמת מאוד עמוקה, זה שהעורך הראשי של N12 ממהר להגן על הטלנט שלו, ולא מתייחס לעובדה שנמסרה שם אינפורמציה לא נכונה. זאת אומרת, מאיפה יגיעה האינפורמציה הלא נכונה הזאת? האם ירון אברהם בדע אותה בעצמו? האם מי שהכיל אותו באייטם הזה נתן לו מידע שקרי ושגוי והוא לא בדק אותו? אמור להתבצע כאן איזשהו תהליך של בדיקה פנימית, חדשות 12 לא חייבים לשתף את הציבור בבדיקה הפנימית שלהם, כן? אבל הם שידרו ידיעה שהיא לא נכונה, שהיא שגויה, שהיא שקרית, הם עטפו אותה, גם מסגרו אותה בצורה מאוד מאוד שלילית. זאת אומרת, האווירה באולפן הייתה שנעשה כאן דבר חמור בצורה בלתי רגילה, הפרו הנחיות נורא נורא חשובות של ראש הממשלה, דווקא היא, פחות, כמו שאמר דני קושנרו, יש שרים שפחות. זאת אומרת, כל הדבר הזה נצבע בצבעים קודרים מאוד, זה, צריך גם להזכיר, זה לא היה משהו בשולי המהדורה, זאת הייתה הכותרת הראשית של המהדורה של אולפן שישי. אנחנו לא מדברים על משהו שנאמר בדרך אגב, אנחנו מדברים על דרמה, שרצה על המסך איזה 15 דקות, עם הכתובית השגויה והשקרית,
והתנצלות... הפרעה את ההנחיות, אני לא ראיתי, אבל אני מניח. שתי מילים לעניין הזה. קודם כל, רק בשביל, לא לסנגר, אבל טיפה להכניס לפרופורציות, הייתה לי שיחה עם ציפי שמילוביץ', הקולגה שלי ושלך, משנים אחורה, והיא כבר הרבה שנים בארצות הברית, ודיברנו באמת על העיתונות שהייתה אז, שהיא היום והכל. הסיפור הזה של למה לצאת בשמונה בערב, חמישה לשמונה, מתי שהם פורצים לשידור, עם סקופ שלא נבדק כמו שצריך, שלא אומת, שקצת נופח, או הרבה נופח, או מה שלא יהיה, זה סימפטום של מה שקורה עכשיו בעיניי בעיתונות הישראלית בכלל, לא בטוח שזה ייחודי לישראל, אבל מי ראשון, מי הכי מהיר, זאת אומרת, פעם אם היינו עובדים, אתה עובד עדיין בשבועון, נכון שיש לו אונליין ואתה מפרסם גם תוך כדי, אבל היינו בפרינט, ואפשר היה לחשוב, ואפשר היה לבדוק, ואפשר היה לחכות, אבל במקרה הזה זה הרי לא פרוץ מלחמה, זאת אומרת, זה קליק בייט נטו, אין פה כלום, ובשביל איכשהו שאנשים שמתלבטים בין ערוץ 13, לערוץ 11, ערוץ 12, יישארו שם, לפני שמגיע ביסמוט, אוקיי, סליחה, אז הוא יוצא עם איזה משהו שזה בלעדי, זה פרסום ראשון, זה כל מיני מסגורים, כמו שאתה אמרת קודם, מעבר לניפוח, שנקרא לו טבעי בימים האלה, אבל עדיין הוא חפוז ברמה הזאת של בוא נצא עם זה, מקסימום אחר כך נתקן על הדרך. משהו כמובן הם לא עושים הפעם, ויש שבת שלמה, ואחר כך אי אפשר להשיג תגובות, ואחר כך עבדו עלינו כל הסיפורים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, צריך לזכור את כל ההתנהגויות האלה, העיתונאיות, שהן כבר רחוקות מלהיות עיתונאיות נטו, בפרספקטיבה שמה שקורה היום, שכל אחד יכול לפרוץ, שבטוויטר מישהו יכול להקדים אותם סתם, אתה, אני, אסתי, לא משנה, כל אחד שהוא אפילו לא מועסק בשום מקום כזה שמחפש קופים, אז זה עניין אחד. העניין השני, אני חוזר לאדם ברוך, נגיד, אוי אוי אוי, רק שנייה, אני אסגור את הדבר הזה, מה שלא נגיד עליו, הוא היה גאון כתיבה וגאון עיתונאי, וייסד ז'אנר כתיבתי שעד היום אנחנו רובנו איכשהו מחכים אותו, כן, ערוץ 2 או הערוצים המסחרים היום לא ערוכים, צריך להגיד את הדבר הזה, אבל יותר מזה שהם לא ערוכים, ומעבר לזה שהם מופקים, ותכף דיברתי עם אסתי בשיחה מוקדמת על סיפור עמית סגל, עכשיו לא עמית סגל כעמית סגל, עמית סגל כתופעה של מה שאנחנו קראנו במעריב בזמנו המאסטים, זאת אומרת יש בלוק, שהבלוק הזה נקרא עמית סגל, ואני רוצה להניח, אני כמעט ביטחון יודע או מניח שאף אחד לא יודע מה עמית סגל יביא בבלוג שלו, כי מלא זה מוקלט 5 שעות קודם, והסקר הוזמן יומיים קודם, זה לא עובר את עורכי המהדורה, לא עובר את מגישי המהדורה, זה משהו שבא מבחוץ, מלמעלה, מושתל, ויש את הטקסט שלפני ויש את הטקסט שאחרי, והוא לטיפונדה פרטית. עכשיו, הקטע של מופק או ערוך, הוא גם הולך לאורך כל היום, זאת אומרת, שרון גל זה יחידה שנמכרת לערוצים, רפי רשב זה יחידה שנמכרת לערוצים, הכל כלול, הכל לא כלול, כל התוכניות האלה, ובסוף מה שנשאר לחברות החדשות, שהן כביכול יחידה שאמורה להיות מנוהלת ונערכת, זה איכשהו לנווט בין כל הדברים האלה שמביאים להם. כמובן שהצרכנות והטיסות, כל זה אנחנו מכירים. ויש עוד עניין אחד לפני שאני אעביר שוב את הכדור לכם, אני חושב שיש איבוש מכוון של הכישרונות שפעם היו, שפעם ידעו לטפח אותם והיום מייבשים אותם, וכשמצליחים להיפטר מהם לא מחליפים אותם. עם כל הכבוד לירון אברהם, כתב מדיני הוא לא. לא משנה, אני לא רוצה, זה לא דיבה ולא כלום. בעתי היא שכתב מדיני הוא לא. נדמה לי שאודי סגל היה זה שהיה הבכיר לפני זה, ודנה וייס הייתה, ועכשיו הוא נשאר שם לבד בדבר העצום הזה שנקרא כתב מדיני. אגב, זה גם בערוץ 13, ברגע שהם נפטרו מברק רביד, אף אחד לא נכנס לנישה הזאת. מעדיפים בערוצים האלה, הפרנסים שלהם, האורחים הראשיים, אלה שעובדים מול הבעלים, מול בעלי השליטה, מעדיפים שהבינוניות שם תשלוט. ולא נעים לי להגיד, אמרתי את זה ישירות, אבל אני אגיד את זה פה ככה בעדינות, כשאני רואה את רביב דרוקר מדי פעם עולה לשידור, וצריך לדבר על פוליטיקה מקומית, או על פרשנות סו-קול פוליטית או מדינית, פניו מחורחמות, הוא פחות או יותר נראה שהוא נשאר שם לבד, והוא עושה דברים שהוא לא רוצה כל כך לעשות, שזה לא הפורטה שלו לעשות אותם, שהוא בא לעשות תחקירים וקצת לפרשן פוליטיקה, הוא לא אמור למלא את המקום של הכתב המדיני, זה לא התפקיד שלו, זה לא הג'וב שלו כרגע. אז זה לא מקרי שקורה דבר כזה ביום שישי, שהזירה בעצם פרוצה. אין אף אחד שיבקר, אני גם לא בטוח מי העורך התורן שבדק ושלח, ואם יש רכז כתבים שאמור לעשות את הדברים, איזה עורך דסק עם ראש גדול בגילי, בגילנו, לא משנה, כל אחד עם הניסיון שלו, יכול להיות שיש איזה מפיקה שם, אני לא יודע, 25, שאין את הניסיון, והיא לא יודעת להגיד לירון, רגע, זה בדוק, בדקת, הצלבת, זהו, אז מכאן אתם.
אני רוצה רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, להגיד שנהיה פטנט בערוצים המסחריים, להביא סקופים מהסוג הזה, שהם לא בדוקים, חלקם שקרים בזדון, חלקם מה שראי, אני לא נכנסת ללמה, אבל אבי זה בימי שישי. ואז בגלל המדינה הזאת שהיא חצי דתית או חצי לא יודעת מה, בשישי שבת זה סגור וזה, זורקים את הפצצה ביום שישי, זה גם בערוץ 12, גם בערוץ 13, ואנחנו נשארים עם הסירחון למשך כל השישי שבת, כשאין זמן לעשות שינויים, תיקונים, עניינים וכו'. אני יכולה לעשות כאן רשימה ארוכה של דברים, אני יכולה רק להזכיר בקטנה את הסיפור עם איילה חסון, אז עם הצוללות המצריות, אם אתם זוכרים את מה, מה פתאום של נתניהו, שהיא באה, היה לה סקופ נק, כולם ידעו, זה בכלל לא זה, כל מערכת הביטחון כולם ידעו, עכשיו כל השישי שבת, מהרגע שהיא הפילה את הפצצה הזאת, זה היה בזמן מערכת בחירות, אורלי ברלב ואני, ורבי דרוקר, ישבנו והבאנו עדויות והוכחות וכזה, כדי לנסות לעצור את הזוועה הזאת ממוצאי שבת, מה שלא הצלחנו. עכשיו זה מתחבר, זה גם הקטע הזה של לתפוס את הזמן השבוע הזה של שישי שבת, וגם לא להתנצל ולא לבוא ולהגיד טעינו, ולהמשיך ולשדר את השקר או את הטעות או את הלא משנה גם במוצאי שבת. יורון, מה אתה אומר על זה?
כמו שאמרנו קודם, אני קודם כל מאוד מסכים עם הדברים שטובי אמר לגבי מידת העריכה של מהדורות החדשות. עכשיו, הדבר הזה של אין עורך באולפן, אין עורך בקונטרול, אנחנו אתם תמצאו בקרדיטים את השמות של האורחים, מאוד נדיר שהם לוקחים אחריות על מה על הטעויות שהכתבים שלהם עושים. בדרך כלל הכתבים מרמת הפרשן הבכיר עמית סגל ומטה עושים טעויות, משדרים למעשה פייק ניוז, זה קרה לעמית סגל כמה פעמים. האורחים אף פעם לא לוקחים על זה אחריות, אבל האורחים הם אלה שאחראים בסופו של דבר. גם אם לעמית סגל יש לה טיפונדה פרטית בתוך אולפן שישי, והסגמנט שלו מוקלט הרי מראש, והוא נכנס as is ולאף אחד אסור לגעת בו, מאוד יכול להיות, זה מעמד מוכר בעיתונות, כמו שאמרנו. יש כאן עורך אחראי, קוראים לו רון ירון במקרה של אולפן שישי, גיא סודרי שאחראי על כל חדשות 12, בחדשות 13 המצב לא הרבה יותר טוב, נכנס עכשיו עורך ראשי חדש, אולי הוא יעשה סדר, אבירם אלעד, נחשב לעיתונאי הגון ומוערך, אבל אנחנו רואים כבר הרבה מאוד שנים, הזהות שלהם יכולה להתחלף של האורחים, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים למהדורה ביום שישי, והדברים שמשודרים שם יכולים להיות מנותקים לחלוטין מהמציאות. אני יכול להזכיר את הסקופ ההיסטרי של עמית סגל על הפינוי הבהול של נתניהו בבלפור לחדר הביטחון מחשש של
פריצת המחסומים, הקפיטול של בלפור.
הקפיטול של בלפור, בדיוק. עכשיו זה סיפור שבאמת לא היה ולא נברא, זה כמעט מדהים שהדבר הזה בכלל שודר. התנצלות על זה כמובן לא הגיעה, במהלך השבת הסיפור הופרך מכל וכל, ועמית סגל המשיך להתבצר בו. זה פרקטיקה נפוצה מאוד, גם בחדשות 12, גם בחדשות 13, לטעות, כולם יודעים שטעיתם, אפילו פה ושם רואים התנצלויות רפות ומשונות, שכוללות האשמת קורבן בדרך כלל.
כן, מרב מיכאלי הייתה אשמה במקרה הזה כמובן.
כן, מרב מיכאלי הפילה אותם בפח, תמנה להם הערב מכוון.
9 חודשים, אמרנו שלקח לה לבנות את זה 9 חודשים.
מאוד חכם מצידה, ממש ארמומי מאוד.
הוא היה מתוכנן היטב, אל תהיו כאלה.
אנחנו כאלה.
9 חודשים.
כן.
הנקודה היא באמת שבסוף מה שקורה זה ששולחים את קושמרו אל הטלפרומטר להגיד, והבהרה קטנה לסיום,
אגב, בסוף המהדורה, אחרי שעה וחצי, אני זוכר את זה כי אף אחד הרי לא נשאר מהצופים לאחרי התחזית וכל הדברים האלה. זה סתם, זה כי צריך, לא יותר מזה.
כן, אז ראינו את זה קורה גם במקרה של הפייק ניוז על רבקה כרמי, עמית סגל שיתף את האומה בזה שרבקה כרמי אמרה משהו לגבי הקורונה, משהו שהיא לא אמרה ולא היה ולא נברא, אבל מאוד הסתדר לו עם התיאוריה שלו באותו זמן, כי היא כידוע הייתה נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, מאוד שמאלנית, ואם יש לעמית סגל הזדמנות לסגור חשבון עם יריב אידיאולוגי, הוא ייקח אותה גם אם היא קשורה למציאות וגם אם היא מומצאת לחלוטין. הוא פשוט העתיק שקר של אחרים, שידר אותו ביום שישי בערב, מול כל האומה, המהדורה ישר הופצצה, מערכת הופצצה בדרישות לתיקון הטעות, ובסוף המהדורה קושמרו נתן הבהרה קטנה, סליחה, שבוע אחרי.
נכון,
השקר הזה התרוצץ שבוע באוויר על רבקה כרמי, על פרופסור רבקה כרמי, שבוע אחרי, לא עמית סגל התנצל חלילה, כי הרי הוא דגול מרבבה ולא טועה לעולם, המגיש הנכבד הוא נשלח להתנצל, גם לא באמת התנצלות, הבהרה קטנה, שהדברים לא היו ולא נבראו מעולם. עכשיו אנחנו באמת רחוקים מאוד מהמקום שהיינו בו פעם וקראנו לו עיתונות, אנחנו רחוקים מאוד אפילו בעיניי מעיתונות במשבר, אנחנו לא בענף במצוקה שקורס ואין לו, אנחנו מדברים על מה שקורה היום בטלוויזיה, אין לו קשר לעיתונות
יפה, יותר. יפה, אז זה מתחבר למאמר שכתבתי לפני חודש, והיום הבאתי בטוויטר איזשהו מראה מקום, צילום מסך וכמה ציטוטים, על זה שהעיתונות בעידן הנוכחי, אני קורא לזה סוף עידן נתניהו, אבל זה לא רק נתניהו, אבל זה הרבה בגללו, אבל זה כל התמורות שעברו. בסופו של דבר, היום אין עיתונות באמת, בוודאי לא ישראל היום, ולא כל המפעלים של דון אדלסון, ועם כל הכבוד, אני מניח שגם לא ממש של אזור וכל השאר, אבל הסיפור של העיתונות היום הוא ממוסגר תחת תקשורת, והתקשורת היום היא תקשורת שהיא בידור, והדבר הזה שנקרא ערוץ 2, במרכאות או בלי מרכאות, הוא בא לספר לנו, לרתק אותם ולהושיב אותנו מול המסך, כאשר החדשות זה עוד פרט אחד קטן באמצע, בתוך בין מנחם הורוביץ לנוגה ניר נאמן, לסיוון, איך קוראים לה? סיוון כהן. לא, לא, סיוון של הצרכנות, סיוון כהן נדמה לי כהן.
לא, אבל גם רב כהן שמביאה לנו את דברי התורה.
כן, אז אני אומר, ושרון גל, וכל הרצף הזה הוא רצף של בידור, רצף של להחזיק אותנו מול המסך, בשביל שיוכלו למכור פרסומת, בשביל כל הדברים הידועים. והדבר הנורא בכל הסיפור הזה, ש... לפחות ערוץ 2 שהם המובילים, מדורת השבט, מה שהיה פעם, עם מרכאות או בלי מרכאות, לא משלמים על זה מחירים. זה הדבר הכי מדהים בעיניי. בכל הסיפור הזה, נפילה אחרי נפילה, נפילה. שוב, אני שונא לקטע לחזור כל פעם לשמות, לאותם השמות, אבל כמה פעמים אפשר היה לשמוע את עמית סגל של אין תסריט, או נתניהו או בחירות, או נתניהו או בחירות, בליל הבחירות, כשכבר היו התוצאות, ואתם יודעים מה? גם ערוץ 13, תוצאות שלא נודעו כמותם, מעולם לא ראיתי, קמיל פוק, ספי עובדיה, ובאמת ספי עובדיה הוא לא עמית סגל, הוא עיתונאי, אני מעריך אותו קצת יותר, הוא, יש בהם, הוא ועוד כמה, נעזוב את השמות כרגע, הם לא מסורים לעניין, או מחורים לעניין, או נקרא לזה ביביסטים, או שנקרא לזה, ועדיין לא הייתה הודעה באשמה בסיפור הזה, הם איכשהו, לא יודע, סובבו את זה בצורה כזאת, שאנחנו אשמים בכלל. או קמיל פוקס אשם, מן הצמח שילמה מחיר בבחירות הראשונות, בסיבוב הראשון, שהיא עשתה טקו, ובסוף אמרו שעבדו עליה, וזה בסוף נגמר הפרש של, לא יודע, 5 מנדטים לליכוד, וכל מיני דברים כאלה. הם לא אחראים על כלום. תמיד יש איזה מישהו אחר, ואיכשהו ההתנצלות לא עוברת, כל הטעות שקרתה היום זה מבוא לטעות שתקרה מחר, וכל מה שקרה ביום שישי האחרון זה מבוא למה שיקרה בשישי הבא ושישי שאחריו. אף אחד, אני לא רוצה שיפוטרו אנשים, אני לא בעד, אני יודע מה מצב העיתונות, אבל רבה, קצת ללמוד מטעויות, מה כל כך קשה בזה? מי שטועה, תודה שטעית, תתקן, אבל אף אחד לא דורש את זה מהם.
אבל אני חושבת שהבעיה כאן זה שאין עיתונות כבר, אין עיתונות, הם לא יודעים, רגע, שנייה, הם לא יודעים לדעתי לעשות את העבודה שלהם יותר, הם באמת, באמת לא יודעים, הם נורא התרגלו כמו שירון אמר, לקבל את דף המסרים או את הקומוניקט מהתיקון, או את הלא משנה מה, ולקרוא את זה בלי הצלבות, בלי בדיקה, ואני חושבת שהקלאסי היה כשהכתב המשטרה של ערוץ 10 בשנת 2012, כשהיה ההפגנה של יוצאי אתיופיה בכיכר רבין, שזרקו עליהם רימוני הלם, ורימוני אשן וגז מדמיע, ירון, אני חושבת שאתה היית, גם הגעת לסקר את זה אז, נכון? אני הייתי בכיכר, זה היה מזעזע, והגעתי הביתה בריצה לראות מאמרים בטלוויזיה, וכמובן פתחתי ערוץ 10, כי אז עוד היה 10, וכתב המשטרה, שלא ננקוב בשמו, עמד מול המצלמה ודיבר על אלימות קשה של המפגינים, כשמאחוריו אנחנו רואים את המשטרה יורה ברימוני הלם על המפגינים, וממש אשכרה מאחוריו הייתה קבוצה של שוטרים שכיסחו בעלות מפגין שהם תפסו, עיקו אותו מכות רצח, אבל הוא מדקלם את מה שהוא קיבל מדברות המשטרה. זאת אומרת, הוא אפילו לא הסתובב אחורה בשביל לראות מה קורה. הוא יודע שיש לו דף שהוא קיבל מהמשטרה, ואת זה הוא מדקלם.
אני אתן לך עוד דוגמה. אני לא חושב שיש, מדי פעם אנחנו רואים הרי עולם, רואים CNN, רואים אפילו פוקס, אוקיי? כמה שזה מתואב. אני לא זוכר שראיתי כתב שיושב עם הטלפון, תוך כדי המהדורה, כשכל השאר מדברים, והוא טק 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 טק, מתקתק על הטלפון, זה מקבל את הוואטסאפים, וכשפונים אליו זה מין, אוקיי, טק, 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 זאת אומרת, בדיוק מה שהיה כתוב שם. עכשיו, אין לי דרך להוכיח שהוא קורא את מה שהוא קיבל באותו רגע, אבל זה מין זלזול כזה, אני לא איתכם, אני בכלל במקום אחר, כשתצטרכו אותי, תפנו אליי, אני אגיד מה שיש לי. מה זה? קודם כל, זה זלזול בקולגות שלך שיושבים לידך, וזה לחמם כיסא במשך שעות סתם, כי אתה לא תורם, וכשאתה כבר מקבל את רשות הדיבור, אז אתה, זה שקוף שאתה לא ממש איתם ולא ממש איתנו, זאת אומרת, אתה מדבר מעל הראש שלהם ושלנו עם ה, לא רוצה להגיד השולחים שלך, אבל עם קהל אחר, קהל שהוא לא אנחנו, וזה בוודאי לא עיתונות, אני לא מכיר עיתונות כזאת, אני בעסק הזה 40 שנה, אני לא מכיר עיתונות כזאת, זה מוזר לי מאוד איך שמאפשרים לעשות את זה, אני לא מבין, מה הכוח, מה מחזיק את האנשים האלה שם כל כך הרבה שנים, באותה פוזיציה, עם אותה התנהגות, בלי שום, לא יודע, סנקציה כלשהי, לא פיתורים ולא כנסות, סנקציה מערכתית, פשוטה, לא ברור.
אני חושב שאני יכול לענות על זה, אני חושב שמה שקורה בעיקר בחדשות 12 לשעבר, חדשות 2, אבל גם במידה מסוימת בחדשות 13, תופעה שאני לא מכיר הרבה מקבילות לה בעולם, אנשים מגיעים לאיזושהי פוזיציה והם נשארים בה הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, אין תקרת הזכוכית בישראל נמוכה בתקשורת, אין הרבה תקרות לשאוף אליהן, וכשאנשים מגיעים לטופ המקצועי שלהם, באופן מאוד טבעי הם רוצים להישאר שם כמה שיותר זמן, כי הרבה לאן ללכת משם אין להם כבר. זאת אומרת, הם התקדמו כבר את מה שהם יכולים להתקדם. עכשיו אתה רואה, עורך כמו גיא סודרי שהגיע לחדשות 2 בגיל מאוד צעיר מגלי צהל, והיה במשך הרבה מאוד שנים נחשב לכישרון אדיר, מישהו שגם הבין חדשות מהדסק של גלי צהל בימים הטובים שלו, לפני ההתקרנפות, מישהו שגם הבין טלוויזיה עכשווית וקצבית, צעיר, יודע לעבוד עם הטלנטים הבכירים, הרבה מאוד שנים שפכו עליו מחמאות. עכשיו, הוא לא שכח מה זה עיתונות, הוא פשוט הפסיק לעשות אותה. הוא הפסיק לעשות אותה, יש לזה הרבה תמריצים. יש לזה, התמריץ מספר אחד, זה כמובן שכר של בכיר בחדשות 12, זה שכר מאוד נכבד, ותמריצים אחרים זה באמת להשתייך לאיזשהו מיליה, לאיזושהי קליקה של אין דרך יפה להגיד את זה, של הון שלטון, הון שלטון עיתון, והדברים האלה עם הזמן גורמים לך לעשות ויתורים קטנים. בהתחלה אתה מוותר קצת, ואז אתה מוותר עוד קצת, ואז אתה מוותר עוד טיפה, ואתה מתרגל לסטנדרטים קצת אחרים, ואתה מאמץ סטנדרטים אחרים, כי זה התכתיב של הבוסים, הם אפילו לא צריכים להגיד לך, אתה מבין לבד.
הציות העיוור, דיברנו על זה עוד בתקופת נמרודי ומוזס בשנות ה-90, אני מכיר את זה על בשרי.
זה בדיוק אותו דבר, ואני חושב רק הכוח להשחית היום הוא הרבה יותר גדול, גם כי התקשורת מאוד מאוד ריכוזית, אין הרבה מקומות שמתחרים בך, וגם כי בסופו של דבר העוצמה של N12 היום גדולה בהרבה מהעוצמה של מערכות החדשות שהכרנו בשנות ה-90, כי הם לבד.
זה כל הקטע. למרות כמה שניסו לחזק את התאגיד, והיום אני חושב שהמהדורה של התאגיד, יחסית, כן, בפרופורציות ישראליות, היא הרבה יותר הוגנת, הרבה יותר עניינית, נקרא לזה ככה, זה לא מבריק, אבל זה בסדר. חדשות 13 לא מוצאים את הדרך שלהם, הם מחליפים אנשים, הם מזיזים אנשים ולא, מפנים עמדות ולא ממלאים את התקנים, הסיפור של הכתב המדיני הוא מזעזע בעיניי, זאת אומרת, באמת...
לא, אבל זה מאז שפיתרו את העורך, נו, איך קוראים לו, העורך הנפלא שהיה להם.
כן, גולן יוחפז.
בדיוק.
כן, אבל...
זה היה מיועד, זה היה בכוונה, כי בלבית ניקרא השתלט על כל העסק, ומהרגע הזה נגמר הסיפור.
אני מסכים, אבל אתה עדיין רוצה, לשיטתך, אתה רוצה שיהיה יותר רייטינג, הרי זה מה שהם רוצים, זאת המדידה. עכשיו תגיד, אני מוותר על חדשות, למרות שמבחינת הרגולציה, הרישיון, זה לא ממש אפשרי. אז אם צריך לעשות את זה, תעשה את זה טוב, כי החדשות הרי זה סוג של אנקר, סוג של עוגן שאתה צריך משהו שיתחבר אליו מצד אחד, ויתחבר אליו מצד השני. זאת אומרת, אף אחד לא יבוא לאח הגדול, שנודד בין הערוצים, אם לא יהיה איזשהו מעבר סביר בין התוכניות שלפניו. ככה הרי זה עובד, אנחנו יודעים את זה. אבל הם לא עושים את זה, הם פשוט שתים באיזושהי מין, ללא שליטה, בלי שהמנוע מכוון לאיזשהו מקום, ממלאים את המהדורות בפרומואים לתוכניות של הערוץ, פרומואים שקופים, ירודים, חסרי ערך בעיניי, מתעסקים בצרכנות, אבל באמת ברמה הכי מבישה, מה, עוד פעם אותו דיל ליוון בטורקיה או לבולגריה או איזה מלון בסוף העולם שעולה 5,000 שקל ללילה, מה זה? זאת אומרת, גם בשנים הכי שכונות של שהיה ערוץ אחד הבלעדי עם 100% רייטינג, אף אחד לא העז לעשות דברים כאלה, זאת אומרת, היה איזושהי... לא יודע, גאווה מקצועית כל שני שאני לא רואה אותה, היום בכלל לא רואה אותה, לא אכפת לה.
אני רוצה פה זה לשאול אותך, ירון, אתה כותב על זה הרבה הרי. זה לא ציוצים בטוויטר, זה לא בבלוג שלך, טובי בארץ, זה. אתה כותב בעיתון מסודר. יש איזושהי תגובה על כל הביקורות? הם בכלל תורכים, זה בכלל מעניין אותם הביקורת עליהם? זה עושה משהו? תורכים אותך, משהו?
אני חייב להגיד שאני תמיד מקבל ריקושטים. בעבר הייתי אולי טיפה יותר נגיש, אז היו גם מתקשרים אליי ומנסים להסביר.
עשית מעשה מדהים, אתה נעלמת מהטוויטר, וחייך נהיו חיים עוד פעם, אני מניח.
נעלמתי מהטוויטר וגם מהפייסבוק, למרות שהחשבון
הזה הוא
קיים.
נניח לו.
והחיים בהחלט נהיו קלים יותר. תמיד מגיעים ריקושטים אחרי טקסטים כאלה, דרך. אני חושב שהביקורת צורבת בבשרם, כי זה אנשים שלפחות חלקם כן מבינים מה זה עיתונות, וכן מאוד היו רוצים להיות מוערכים, וכן עושים שקר בנפשם. יש גם מקרים עבודים של אנשים, באמת אנשים, עובדים שם גם אנשים שלא מבינים ולא יבינו לעולם למה מה שהם עושים הוא לא בסדר. זאת אומרת, הם פשוט, הם סוג חדש של אנשי תוכן, אפשר לקרוא לזה, בטח לא עיתונאים, גם לא אנשי תקשורת במובן הישן, הקלאסי של המילה.
וגם תוכן שמה.
הם מזגזגים, הם מזגזגים בין תוכן ודוברות ויחסי ציבור, והיום הם כאן ומחר הם יהיו... חברי דירקטוריון או יועצי תקשורת או של טייקון כזה או אחר, חלק מהם אנחנו מכירים, עשו את זה גם המועצים, כן, שביניהם. כן. זאת אומרת, בסוף...
זה היה קצת, זה היה, המעבר ההוא, שוב, אני לא רוצה להזכיר שמות, היה צורם, לא היה נעים.
כן, היו ויהיו מעברים צורמים כאלה, פשוט כי אנחנו, האנשים האלה הם בעולם אחר, הם לא רואים, הם גם לא באמת רואים בעצמם עיתונאים יותר. הם מחפשים את הג'וב הבא, הם מקווים...
אתה חושב שהם לא רואים בעצמם עיתונאים?
חלקם, לדעתי, הבכירים שבהם דווקא, מכרו את נשמתם מזמן, הם יודעים את זה עמוק בפנים כשהם מסתכלים פנימה. עמית סגל יודע שהוא פוליטיקאי, היום הוא פשוט פוליטיקאי, האג'נדה שלו משורטת טוב יותר מהמסך, מאשר אם הוא באמת ייכנס למדמנה הפוליטית הפרלמנטרית. אבל הוא פוליטיקאי, הוא דוחף אג'נדה. עכשיו, אם הוא רק היה שקוף לגבי זה, אני חושב שבאמת לא הייתה שום בעיה עם זה. אני חושב שזה שהוא הפרשן הבכיר הפוליטי של הערוץ, זה בעיה, זאת אנטי-עיתונות. אבל אני חושב שיש שם הרבה מאוד אנשים שבכל זאת, הביקורת כואבת להם, הם גם יודעים שהיא נכונה. הם יודעים שהם לא יכולים להגן על הדברים שקורים בערוץ שלהם, והם בפירוש עושים שקר בנפשם ומתקרנפים כשהם מצופפים שורות כדי להגן על מחדלים כמו שראינו
אבל איך באמת, אבל ירון, איך באמת אתה מסביר את מה שקרה עכשיו? הרי בזמנו אנחנו צחקנו על זה שזה היה בגלי צהל, היה שם איזשהו סיפור גם, שהם כנראה קיבלו הוראה מהעורך הראשי להגן על ברדוגו, אני לא זוכרת מה, וכולם כתבו את אותו דבר, אתה זוכר את זה?
כן, כן.
אז עכשיו, כשאני מסתכלת על באמת הבכירים שלהם, קרן מרציאן או כל מיני כאלה, שחוזרים ומצטטים את אותו דף מסרים, שהכל היה בסדר עם ירון אברהם, ושמרב מיכאלי הפילה אותו בפח. איך אתה מסביר את הדבר הזה? באמת, כאילו, הבחירי הכתבים, זה לא נגיד איזו בהקיר, מה, הם פחדים שיפטרו אותם, כאילו, אני לא מבינה את זה, לא, באמת, באמת, הפעם לא הבנתי את זה.
ההסבר ההגיוני היחיד, ולכן הסביר מכולם בעיניי, הוא שהסיפור הפעם היה, האורחים הבכירים ביותר באולפן שישי ובחדשות שתיים היו מעורבים בו. זאת אומרת, ירון אברהם קיבל את הסיפור דרכם, ולכן הם באופן מאוד נדיר, ואני לא זוכר דבר כזה, יצאו בהמוניהם, האורחים, שבדרך כלל...
השרשור של גיא סודרי היה מופת של התפתלות שאני לא זוכר כמוך.
נורא חשוב להבין שזה אירוע נדיר, כי בדרך כלל גיא סודרי ואורחים אחרים בחברת החדשות הם אנונימיים, הם נשארים מאחורי הקלעים.
הוא לא מופיע הרבה בטוויטר.
גם רון ירון כתב, אגב, אתה ראית?
זה לא ראיתי.
רון ירון כתב.
רון ירון בסטורי כתב התנצלות שכולה שמת קורבן. זה באמת, אתה מבין שהאנשים האלה פשוט... עסוקים מאוד לצופף שורות, כי הם היו כנראה מעורבים בסיפור אחרת, אחרת אי אפשר להסביר את היציאה ההמונית שלהם.
וזה גם על שטות, סליחה, זאת אומרת, אין פה, זה לא שאוסלו שתיים, זה לא אבו מאזן, אבו אללה, שאני זוכר כשהייתי רכז כתבים, בדקנו מיליון פעם, כי הכתבת שהייתה אמרה לי, יש משהו קורה בלוס אנג'לס, בקליפורניה, באיזשהו מקום, ומתוך זה בסוף נולד אוסלו והכל, זאת אומרת, וזה לא כמו, זה לא איומים ברצח על ראש ממשלה, זה כלום, זה חרטה, באמת, זה סיפור כל כך קטן ולא חשוב, שאני לא מבין איך הוא הפך להיות מין קזוס בלי כזה של מערכת כל כך כבדה ושמנה, מה, למה?
לא, אבל אם הם ככה מצופפים שורות, יכול להיות שהם באמת מפחדים? יכול להיות שהם חושבים שיש איזשהו איום עליהם בגלל שהם נתפסו הפעם?
מאיזה צד? מאיפה?
אני חושב שמי שעדיין צופה באולפן שישי הוא קהל שבוי, אגב, זה לא הרבה קהל, המספרים שלהם לא טובים, בין 11 ל-13 אחוז בחודשים האחרונים, זה מספרים נמוכים מאוד, אנחנו מדברים פה על משהו כמו 200-250 אלף צופים בסך הכל.
אבל אני חושב שזה מגיע, זה מחלחל, זאת אומרת, זה לא בדיוק הצופים.
זה מהדהד, זה מהדהד ברשתות החברתיות אחרי זה כל הסוף שבוע. אין ספק שיש לזה השפעה, אבל ההשפעה שלהם בירידה. ההשפעה של מהדורות החדשות בירידה כבר כמה וכמה שנים, הרייטינג מתדרדר, הם מפסידים יותר ויותר כסף, התקציבים שלהם מתכווצים, אני חושב שהם מבינים שהם מנהלים קרב בלימה, שאין להם הרבה סיכוי לנצח בו, זאת אומרת שוק התקשורת בישראל חולה.
והם לא ממציאים את עצמם מחדש.
לא ממציאים את עצמם מחדש.
אנחנו רואים בהרבה מאוד דוגמאות בעולם, שהולכים לדברים שכמו שאני עושה עכשיו, באופן פרטי, בלי שמישהו ישלם לי, אבל הולכים לרשת, הולכים ליוטיוב, הולכים לפודקאסטים, הולכים לפלטפורמות מגוונות יותר, לפלטפורמות אינטראקטיביות, לא דווקא טוויטר שכל אחד זורק שם משהו. ופה בארץ זה סטגנציה שאני לא כך מבין אותה. אגב, אני קצת מבין אותה, כי בעוונותיי, בגיל שלי ועם האנשים ש... גדלתי איתם בשנים שעברו, אז אני מדבר מדי פעם באופן דיסקרטי עם כל מיני אנשים, לא אזכיר שמות כמובן, ואחד מהם אמר לי, טובי, תבין, זה חדשות 20, זה ערוץ 20 שמתחזה לערוץ 2, זה כבר מזמן, ואנחנו מדברים על סי תקופת הביביזם, זאת אומרת, לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים, כשכולנו פשוט נדהמנו לראות איך הם עובדים פול טיים ג'וב של לשמר את השיטות של נתניהו. ויש אנשים שישבו שם באולפן, אחד מהם לא איתנו, הלך לעולמו לפני חודש,
שבאמת ישב שם כל כך הרבה שנים, שזה עוד בעיה, אנשים יושבים על, על, על נישה מסוימת, הם לא מתחדשים, הם מספרים את אותו סיפור כל יום שישי, ושום דבר לא קורה גם עם זה, אבל מי ש, מי ש, כמו שאמרת קודם לגבי האורחים הבכירים או המנהלים, מי שתפס כיסא ובאמת לא הגיע איזושהי אופציה קוסמת, או שהוא על סף הפנסיה, או שהוא כבר בתוך הפנסיה, מיוזמתו לא ילך, הוא לא ילך, או שהוא הולך לעולמו, או שהוא יושב שם עד, עד שזה יקרה. זה נורא עצוב, האמת, כשאני חושב על זה, אני קרוב אליהם בגיל, זה נורא עצוב.
אבל זה כמובן רק אם אתה מסוג זכר, כי אם אתה אישה, אז אתה תשלח כמו דליה מזור ואחרים, ואחרות, כי הן כבר זקנות מדי.
זה כבר הסיפור של קרמית גיא עם הרווח בין השיניים, שהייתה השדרית הטובה ביותר, האינטליגנט ביותר, ולא נתנו לה לשדר בערוץ אחד בגלל הסיפור הזה. אגב, גם קרן נויבך, אני זוכר שסיפרה...
קרן נויבך, לגמרי.
עם הצבע שיער והטלטלים. כן, כל הדברים האלה. טוב, תשמעו, אני...
אתם חושבים, רגע, אבל שאלה, אחרי כל מה שאמרנו, וזה בסדר אמרנו, ואנחנו כל פעם חוזרים ואומרים, ועוד פעם מסתכלים על עוד דוגמה, שרק הולך ומדרדר, אתם חושבים שיש סיכוי להקים כאן ערוץ תקשורת? יש הרבה, המון ניסיונות הרי של הקטנים האלה, של המקום הכי חם בגיהנום, ושל שיחה מקומית, וכל מיני כאלה, וזמן ישראל, ו... עכשיו דמוקרטי, ואני חושב שיש סיכוי להרים משהו שבאמת יתפוס ויוכל להיות תקשורת אלטרנטיבית? כי כל כך הרבה כישרונות הרי נפלטו החוצה, כל כך הרבה...
קודם ירון, כי אני באמת רוצה להגיד משהו בסוף בעניין הזה.
בסדר, אני אגיד כזה דבר, אני לא אופטימי, אני לא מכיר שום מודל כלכלי שתומך במערכת תקשורתית גדולה של עורכים ועיתונאים וכתבים ופרשנים ועורכי וידאו ומהדורות וכל הדבר הזה, במדינה כמו ישראל, נכון להיום, לא יכול להתקיים בלי טייקון כזה או אחר שמוכן פשוט להפסיד המון כסף, או להפסיד קצת כסף, אבל להפסיד כסף, כדי אולי להרוויח אותו במקומות אחרים. עכשיו, מכיוון שאין בשדה שלנו שום טייקון ערכי, שאומר, אני מוכן להפסיד כסף כדי שבישראל תהיה תקשורת טובה, עיתונות טובה בטלוויזיה, אז אני פשוט לא רואה את זה קורה. זאת אומרת, אין הרבה מועמדים, המועמדים שיש, פנו אליהם הרבה פעמים, כל אחד מסיבותיו לא מעוניין לעשות את זה. אנחנו רואים שאנשים שכן מעוניינים לעשות את זה, הם או טייקונים יהודים מחול, שאלוהים רק יודע מה האינטרסים שלהם בדיוק, והרבה פעמים זה אידיאולוגי, לפעמים זה כלכלי, אי אפשר באמת לדעת מה מוביל ומנחה אותם, אבל רואים את הנכונות שלהם לשעבד את המערכות שלהם לטובת השלטון, כדי לגזור על זה קופון כזה, קופון אחר, זה כבר פחות משנה, השעבוד הוא המשמעותי, היה פה שלטון שידע לנצל את זה לטובתו, בצורה מאוד מאוד הרמטית, ועשה את זה במשך...
ויעילה, מאוד מאוד יעילה.
עוד הרמטית ויעילה, עשה את זה במשך כמעט 12 שנה, והשאיר יהיה חורבות, ולשקם את הדבר הזה במציאות הכלכלית הקיימת, אני לא רואה איך זה קורה, אני כן מקווה ומאמין שיום אחד לא מאוד רחוק יתחילו לצוץ מודלים חדשים של עיתונות, אולי באמת על בסיס אישי יותר, כמו שאתה עושה טובי, כמו שאורלי ברלב עשתה בזמן המחאה, one man shows כאלה, מאוד
אפילו, מגוב. אפילו one man, או some men, או women, שהתאגדו ביחד לעשות דברים כאלה בכמה ערוצים. אז אני, yeah. אז אני אתה הרמת לי להנחתה, וכמעט לקחת את כל מה שרציתי להגיד, אז מה, הכותרת שלי מבחינה הזאת, שקודם כל, אי אפשר לעשות תקשורת אמיתית, לעשות תקשורת, תקשורת זה בוודאי, אבל עיתונות, נחזור לבסיס, לדבר האמיתי בעיניי, אי אפשר לעשות עיתונות בלי הון, בלי הון אתה לא יכול להביא את המידע הנכון, אתה לא יכול לערוך אותו, אתה לא יכול לבדוק אותו, אתה לא יכול להצליב אותו, אתה לא יכול לתחקר אותו, רק הגנה משפטית, כן, מהניסיון שלי בעבר, זה קודם כל יש, כמעט ואף אחד לא מוכן לבטח את זה, ואלה המעטים, זה הון שבעצם לוקחים לך את כל התקציב, גם אם יצריך ללקט פה ושם כמה אנשים שעזרו לך. אז באמת זה נורא נורא מסובך בלי כסף. אכן, אלה שמוכנים לשים את היד בכיס עמוק עמוק,
הם אבנגליסטים, פונדמנטליסטים, בעלי אינטרסים שהם לא האינטרסים שלנו, הם לא האינטרסים של ישראל. זאת אומרת, של ישראל החברה הדמוקרטית, הליברלית, החילונית, אפילו הכללית. הם אינטרסים של, של, של ההתנחלויות, הם אינטרסים של כל מיני זרמים קיצוניים כאלה או אחרים, של ארץ ישראל השלמה, של, של קבוצות של חרדים, מיליון ואחד דברים, רק לא אנחנו, זאת אומרת, לשמאל.
למה? אבל תזכור שאילן שילוח ניסה בשמאל.
ניסה, עובדה שעצרו אותו.
לא, זה נתניהו עצר אותו, הוא לא אישר לו, ואז הוא נתן...
אבל אני אומר לך, אני אומר לך שזה לא היה מצליח, כי כמה שאילן שילוח מקושר ועם כיסים עמוקים והכל, אפילו מילצ'ן, שאין גבולות הכיסים שלו, אפילו מימן שבזמנו הגיע עם המון כסף, אפילו אדלסון, אני יודע מידיעה, שהיו מקרים שבהם, היום זה מרים ובערב, זאת אומרת, אלה שמנהלים את ישראל היום בפועל, באו ואמרו, חבר'ה, זה מוגזם פה. אי אפשר לשרוף 30 מיליון שקל בחודש. זאת אומרת, זה הגיע ל-300 מיליון שקל בשנה לשרוף. עכשיו, כמובן שלאדלסון בסיאו, זה לא היה תקציב הפיצוחים. אבל עדיין, אף אחד לא אוהב לשרוף כסף, מה גם שבא נתניהו בתיק 2000, ומסביר לעולם שהדבר הזה בכלל לא מעניין אותו. שהוא רוצה את ידיעות ואת חדשות ערוץ 2 ואת וואלה. כי הוא לא מעריך את אלה שמלקקים לו, הוא רוצה את אלה שמנסים להתנגד לו. זה עד כדי כך אבסורדי. זאת אומרת, עם כל הערוץ 20 שלהם, מירל שבילי, איך קוראים לו, משהו כזה, ואדלסון, וכל התורמים הקטנים יותר, השותפים בתור הרב, בלבטניק, זה לא מה שהשלטון רצה. השלטון רצה שהמיינסטרים, שאנחנו, אוקיי? שאנחנו, ירון ואני ואברמוביץ' ורוני דניאל זל וכל מי ששידר רביב, שהם יהיו, אנחנו נהיה אלה שמשרתים אותו, לא אלה שמשלמים להם בשביל לשרת אותו. זה האבסורד האמיתי של הסיפור הזה, של תיקי 2000 ב-4,000, 3,000. זה לא סיפק אותו הסיפור הזה של ישראל היום, ואוקיי, אז הוא יודע שזה שלו, so what. טוב, בקיצור, כן, אני חושב שהמודל הזה, שוב, קטונתי ואני רק מנסה את זה, וזה פרק, מה אמרנו, 14, אני באמת משחק מזה כרגע ולא מתיימר לשום דבר, אבל אני חושב, גם בגלל שאני קצת מסתכל על אמריקה, ואמריקה לא דוגמה לכלום, אבל אפשר לראות לפחות ניסיון, את הניסיון לקחת מהניסיון שלהם, זה אנשים שיצאו מהתקשורת המיינסטרימית, המוגבלת, שמוגבלת בזמן, בדקות, בספוטים, בספונסרים, בפרסום, בתחרות נוראית של טלנטים, וכל אחד עושה את שלו. ואני כל הזמן חוזר לסיפור של הרינגר, של ביל סימונס, פשוט אמר, אני לא מוכן להיכנע לתכתיבים של ESPN ושל ה... ושל אלה שמשלמים לשם, ה-NFL וכו', אני אעשה מה שבראש שלי, והוא עושה להם בית ספר. עכשיו, אף אחד מאיתנו זה לא בן סימונס, ואף אחד מאיתנו לא זה לא אטלנטיק, ואף אחד מאיתנו זה לא הרינגר, אבל צריך להתחיל מאיפשהו. אז אורלי עשתה מה שעשתה, אני מקווה שהיא לא קלקלה לעצמה יותר מדי בזמן האחרון, באמת, כי הניסיון שלה גם ביכולת להביא כסף, שזה דבר דרמטי, היכולת שלה להביא לעצמה משכורת, אני מסיר את הכובע שאין לי. זה משהו שמאוד מאוד מעודד.
אבל אתה יודע, זה בדיוק מראה שיש מקום, לא שיש מקום, זה שיש מקום אנחנו יודעים, וזה שיש צורך אנחנו יודעים, אבל זה שהציבור רוצה את זה,
אבל אסתי,
רגע שנייה.
לא, אני חייב להגיד פה משהו, הציבור רצה משהו מסוים, בשנייה שהדבר המסוים הזה ירד מהפרק, זאת אומרת, נתניהו כרגע לא יושב בבלפור, אני מחכה לראות מה יהיה הדבר הבא שבשבילו ישלמו, לא משנה למי, כסף על עיתונות. אני די סקפטי.
אוקיי, אבל בכל מקרה, אז אתה ראית שהציבור היה מוכן לשלם, כולל זה שהוא ראה שהמספרים מאוד עולים, זה לא מקום שאתה משלם את הכמה שקלים, כי אתה רוצה שזה ישרוד כמו כל הדברים שאנחנו תורים.
לא, מזכורת
יפה. אנשים ראו שיש לה 70-80 אלף שקל, ועדיין נתנו כל אחד כדי, כי זה מראה שהציבור רוצה תקשורת. עכשיו, אני חושבת...
הציבור רצה שנתניהו ילך.
שנייה, לא רק זה. אני חושבת שמה שהיה אצל אורלי, וכדאי לשים לב לזה, למה הציבור כל כך אהב אותה? למה זה? כי היא ראינה אנשים מהציבור. היא נתנה לעם להגיד את דברו. עוד עם מסוים, כן? לא כל עם, עם מסוים. והניתוק של התקשורת היום מהציבור, חוסר ההבנה שלו המוחלט מה הציבור, מי הציבור, מו הציבור, מאוד מפריע, לדעתי זה גם חלק מהנתק.
הלוואי, הלוואי. הלוואי, אני שוב אומר, אני מאוד מקווה, והמציאות הוכיחה שאנחנו ממש לא יודעים כלום, זאת אומרת, לא במגפה ולא בפוליטיקה, אנחנו אשכרה לא יודעים כלום, אין לנו מושג מה יהיה מחר. כמו שירון אמר, מתישהו יש שינוי, זאת אומרת, לא יכול להיות שהדבר הזה ימשיך לנצח, גם אלה שמשלמים את הסכומים העצומים ומפסידים כסף בערוצים המסחריים, באיזשהו שלב הבינו שזה לא עושה להם טוב, גם המספרים יורדים, כמו שירון אמר, וגם הערבה שלהם מתגלה כל פעם מחדש, וזה מה שנקרא, it takes it toe, זה לאט לאט מחרסם, ואולי, לא אני שוב, זה קצת באמת יומרני, אבל אורלי ועוד כמה אורלי וכל מיני כאלה, אגב, שילמו לה הרבה וזה, כי גם לא הייתה הצלה. יש זאת אומרת, אנשים שמוכנים לעבוד קשה ולעבוד בשבילך קשה, אתה מוכן לשלם להם. אם אתה רואה אינסטלטור או לא יודע, מישהו שמנקה לך את הבית, אתה רואה שהוא נותן את התחת ולא מחפף באף פינה, אתה מוכן לשלם לו אקסטרה. אתה מובילים שמחייכים אליך ושמים את הציוד שהביאו, מעבירו מדירה לדירה בכל פינה ולא מקטרים על כלום, אתה תיתן להם טיפ יותר שמן. זאת אומרת, זה איזשהם יחסי גומלין שבתקשורת הישראלית כבר מזמן אינם, הממוסדת, כן?
אני אופטימי לגבי הרבה דברים, אבל המצב התקשורת בישראל הוא לא אחד מהם, פשוט. אני חושב שיהיה קצת יותר רע לפני שיהיה יותר טוב. מאוד יכול להיות שאנחנו נראה, באמת, אני ממש מקווה, מודלים חדשים, צצים. שוב, זה הכל גם תלוי נורא בהתפתחויות, כי אם אנחנו הולכים למערכת פוליטית רדומה יחסית בשנים הקרובות, אם הממשלה הזאת תתייצב והבחירות הבאות יהיו בעוד 4 שנים, אני באמת לא יודע מה יהיה הדבר שישאב אנשים ויגרום להם להתעניין באקטואליה ברמה שהתרגלנו להיות מעוניינים בה בעשור הנוראי של נתניהו. אם החברה הישראלית באמת הולכת זמנים קצת יותר שקטים ברמה הפנימית, ברמה של גובה הלהבות בינינו, אז אני חושב שיהיה מאוד קשה גם לייצר אירועים תקשורתיים שהם סוחפי קהל המונים.
We will always have Gaza, אל תשכח.
כן, בסדר, אבל אתה יודע, בסוף באמת, כמו שאמרת קודם, ארצות הברית זה ארצות הברית, בסוף בתקשורת מספרית, מספרים הגדולים זה הכל. וגם אם אנחנו היינו מקימים היום גוף שידור, והיינו מצליחים להגיע ל-20,000 איש, זה נורא מעט. זה המון לנסות להגיע אליו. דמוקרטי וי פועלים בכל הכוח ועושים יופי של דברים, והם עומדים על כמה אלפים, 7,000, 8,000 איש, שתומכים בהם בצורה קבועה. זה נורא מעט אנשים. זה המון אנשים להצליח לשכנע שיתנו לך כסף כדי שתעשה תקשורת.
וזה גם על קרי תרנגולת, כי זה נורא נחמד שאתה ממומן, שאתה יודע שיש לך איזשהו מימון, אני לא מדבר על שכר ולא על רווח, לעוד חודש, אבל הרי כל אחד יכול לחתוך את זה תוך שנייה, אין פה שום ביטחון. אי אפשר להביא אנשים שזה המקצוע שלהם ולהגיד להם, יש לך עכשיו חוזה לשנה. אין חוזה לשנה, יש לך אולי לשבוע הבא, אולי. וזה באמת צריך להיות משוגעים לדבר. אני מקליט עכשיו בשבועיים האחרונים ברמה כמעט יומיומית. אז אני ארגע מזה, זה לא יכניס כסף, לא מחר, לא מחתיים. אנחנו עושים מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה יחד עם קבוצה של אנשים שצריכים לעשות את זה, להביא את המידע, להביא את הסחורה, לבדוק אותה, לתחקר אותה, לראיין, זה עולה כסף, זה אנשים שזה המקצוע שלהם. על תרומות זה לא יעבוד, זה צריך לעבוד על מודל הרבה יותר יציב, ואני לא, פשוט לא רואה אותו כרגע. אוקיי, בכל אופן, תודה על ההאזנה, תודה לירון טנברינק ולאסתי סגל, שהתייצבו לדיון חירום, כמו שאפשר לקרוא לו. לא תכננתי את הפרק הזה, אבל הנסיבות הביאו אותנו לשם. אני מקווה שמצינו פחות או יותר את העניין, ואני משכנע שעוד נחזור לזה. אז בינתיים נגיד שלום ולהתראות. ביי ביי.